סעיף ב'
כאן הוא ב'
כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. התחלנו לדבר על זה כבר? אז תסבירו לי. נו, מה ההסבר? נו, למדנו את זה ככה. כפי שכבר ראינו בסעיף א', ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הייתה נקודה שבה יש מעבר מאין סוף לסוף. יש איזו נקודה שבה הקדוש ברוך הוא מאפשר למציאות סופית להופיע. זה התחלת כל הבריאה כולה, שורש כל הדברים. השורש הזה הולך ומתגלגל ומופיע בסוף כנשמת ישראל. זאת אומרת, מה זה הנשמה הישראלית? זה נקודת המפגש בין הבורא והבריאה, בין האינסוף והסוף. ולכן כשאנחנו מדברים על כנסת ישראל שהיא נשמת ישראל, אנחנו מדברים על הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. זאת אומרת, יש בני אדם, יש הוויה אנושית, יש אנושות, ובתוך האנושות הזאת יש את ה דבר הרוחני העליון שיש לו גילוי. מה הגילוי? בכנסת ישראל. לכן אפשר לומר שכשאנחנו לוקחים את האנושות ומתבוננים עליה ושמים זום פנימה פנימה פנימה, אנחנו רוצים בפנים נקודת מפגש בין הבורא והבריאה. נקודת המפגש הזאת היא בעצם עם ישראל, שזה נובע מזה שיש לו נשמה כזאת, אישיות פנימית כזו, שכל העניין שלה זה מפגש בין ה אלוקות והנבראים. ואת הכוח הישראלי, הכישרון הישראלי המיוחד, זה היכולת לחבר את אלוקים עם האדם, עם העולם. אז כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. המשיך הרב, כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה, כן אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע, שמתגלים בצורה עליונה המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. זאת, כנסת ישראל מופיעה בתוך עם ישראל, ולכן יש איזה כוח מיוחד בעם ישראל. מה הכוח הזה? אז אמרנו, הבסיס של הכוח הזה זה מפגש עם אלוקים. יכולת המפגש עם אלוקים היא כוח ייחודי לעם ישראל. תגידו שלגויים יש גם את זה, הרי הגויים גם כן מחפשים אלוקים, הנוצרים, המוסלמים, כל מי שעובד עבודה זרה מצוי מחפש אלוקים. זה נכון, כי יש כמיהה לאלוקים. כל יצור נברא אוטומטית מתגעגע לבורא, אבל הוא לא יודע להיפגש איתו. הוא לא יכול להיפגש איתו, כי חסרה לו נקודת המפגש הזה, שהיא איפה היא נמצאת? בכנסת ישראל. ואת כדי שכל העולם, כל היקום ייפגש עם אלוקים, צריכים את עם ישראל. ועם ישראל הוא החוט המקשר, הוא הנקודת תקשורת בין הבורא לבריאה. ולכן, יש בעם ישראל גילויים מיוחדים, יש תופעות מיוחדות בעם ישראל, שכולן נובעות מהנקודה הזו, מנקודת המפגש בין הבורא והבריאה. אומר הרב שגם במוח ובלב, וזה מה שדיברנו פעם קודמת, יש כוחות מיוחדים, יתרונות מיוחדים שאין בכל הגוף. כל חלק בגוף יש לו דברים מיוחדים. אבל המוח והלב, יש שם איזה עוצמות מיוחדות של בריאות ושל חולי, כמו שהכוזרים מביא. זאת אומרת, זה חלקים מאוד רגישים בגוף שלנו. ויש שם מיליארדי תאי עצב. באצבע מצויה, יש הכל ביחד, את כל התאי עצב שלה, יש באיזה רסיס פצפון במוח. זאת המוח זה ים של תאי עצב, זה ים של אנרגיות חשמליות וכימיות, אם תרצו, שרצות שם כל הזמן. זה עוצמות חיים ענקיות יש במוח. ולכן גם המוח הוא כל כך רגיש, לכן הוא כל כך מוגן, ולכן הוא גם יחסית צריך להיות מאוד בריא. כי מחלה הכי קטנה במוח, הגוף מושבת. קריש דם קטן במוח, שבץ מוחי מתים, או נהיים משותקים. קריש דם קטן פה, אף אחד לא מרגיש את זה בכלל. זאת אומרת, המוח, כמו שהכוזרים, הוא רב בריאות ורב חולי מכל האיברים. יש שם רגישות ענקית, יש שם כוחות חיים ענקיים. ולכן, אומר הרב, בעם ישראל יש עוצמות חיים מיוחדות. אפשר להגיד שיש תמצית של אנרגיית חיים ענקית במוח האנושי בעם ישראל. ועוצמות החיים האלה, הם באים לידי ביטוי בפליאות. מה זה פלא? רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. מה אומר הרמה? מחבר נשמה וגוף, נכון? מה הפלא? הפלא זה נקודת המפגש בין הבורא והבריאה. יש בעם ישראל פליאות כאלה, דברים מופלאים. יש ניסים. מה זה ניסים? מה ההבדל בין נס וטבע? גם הטבע הוא נס, לא? אומר הרמב"ן שהטבע הוא נס נסתר, הניסים של יציאת מצרים הם ניסים גלויים. מה ההבדל? שכשמופיע משהו שהוא כל כך לא טבעי נגד ההסתברות, אנחנו פוגשים התערבות של כוח עליון בתוך הבריאה. התערבות של הבורא בבריאה. זאת אומרת, מה ההסתברות שפתאום כל התנינים, הפילים, הצפרדעים, לא יודע מה, התנפלו על מצרים ברגע מסוים, בדיוק כשמשה רבנו אומר? הסתברות מאוד נמוכה. פתאום מכת הרוב, זה לא הסתברות גבוהה. מה ההסתברות שפתאום יהיה מכת הרבה איומה ונוראה שמעולם לא הייתה כשמשה רבנו אומר? הסתברות מאוד נמוכה. באמת, יש פה בוודאות התערבות עד כדי כך שהמחשפים הכי גדולים בעולם, חרטומי מצרים, שהיו מחשפים אמיתיים, לא דמה כמו קוסמים היום, מחשפים אורגינליים שמשתמשים בכוחות בטבע כדי לחולל שינויים בטבע. הם אומרים, יד השם, אצבע אלוקים, הם לא... הם אומרים, זה כוח למעלה מכל הכוחות שאנחנו מכירים בטבע. זאת אומרת, הניסים הם גם כן נקודת מפגש מסוימת בין הבורא והבריאה. זה שיש לנו ניסים נסתרים, זה מאוד מרשים. זה שאנחנו קיימים במדינת ישראל היום, זה נס נסתר. אבל זה נס. מדינת ישראל קיימת בנס, זה ברור לגמרי. זה לא לגמרי נס גלוי. אפשר להסביר כל דבר באופן הגיוני, צבא כזה, יישובים כאלה, פוליטיקה כזאת, אפשר לתרץ תירוצים. אם היום פתאום כל הערבים בארץ היו מחליטים לעזוב את הארץ ולנסוע לחוץ לארץ, כי לא יודע מה, בא להם איזה חלום שבשוויץ יש חיים יותר טובים, ובבת אחת הארץ הייתה מתרוקנת מיושביה, וזה היה קורה אחרי שהרב הראשי לישראל היה אומר שבשבוע הבא כל הערבים יעזבו. כולם יצחקו עליו, אבל כשזה יקרה, זה נס גלוי. בסדר? זה נס גלוי. אם יהיו ניסים גלויים היום, אנחנו נחווה את החוויה, וואו, איך אומרים? יש אלוקים, נכון? מרגישים את הנוכחות האלוקית בחיים שלנו. אותו הדבר נבואה. הכוח הזה, הנביא זה אחד שכל מה שהוא עושה זה מדבר את דבר השם, על ידי זה שהוא הוכיח שיש לו קשר לריבונו של עולם. זה כוח ישראלי, אין את זה לאף אומה. רוח הקודש במעלתו העליונה. זה הערות מאוד עליונות של נוכחות אלוקית בחיים של האדם. התקווה הנצחית. הכוח של עם ישראל זה תקווה. כמו שלמדנו כבר מה אומר הרמח"ל במאמר הגאולה, שבאחרית הימים עם ישראל ישיר שיר של תקווה, נכון? מה זה תקווה אומר? זה קו של אור שנכנס לתוך המציאות. מה זה הקו של האור הזה? זה המפגש עם הרצון האלוקי האינסופי בתוך המציאות שלנו. הקו הזה הוא מעורר בנו תקווה. בלי הקו הזה העולם מיואש. כל העולם בייאוש. לכן עובדים עבודה זרה. כי מה זה עבודה זרה? זה תחושת המסכנות האנושית. אין תכלית, אין כלום, אנחנו חלשים. תופסים איזה כוח בטבע ומשתעבדים לו, אומרים, תציל אותנו בבקשה, שמש, את נראית לנו משהו רציני, בבקשה תעזרי לנו. עכשיו, בתנאים מסוימים, אנשים כבר הופכים את השמש לכוח החיים שלהם, או איזה מסמר חלוד, או לא משנה מה. זאת אומרת, הם משתעבדים לכל מיני כוחות בטבע, העיקר שיהיה לי על מי להישען. בא עם ישראל ואומר, אנחנו לא צריכים כוחות בטבע, יש כוח אינסופי מעל הטבע שנכנס לתוך הטבע. יש לנו תקווה, לעולם הזה יש מטרה, לעולם הזה יש מנהל, יש מנהיג, ולכן יש לנו תקווה נצחית. אנחנו לא סגורים בתוך הטבע הגשמי המצומצם. הישראליות נותנת תקווה לכל היקום, לכל ההוויה. הניצחון על כל מפגע. בסוף הנצחיות הזאת היא גורמת גם לניצחון. למנצח בנגינות מזמור לדוד. מה זה המנצח אומרים חז"ל? מה זה כל המזמורי תהילים האלה שמתחילים בלמנצח? אומרים הניצחונות של דוד המלך גורמים לניצוח מוזיקלי. מה הכוונה? מה זה ניצוח מוזיקלי? מה עושה המנצח בתזמורת? הוא לוקח את כל הכוחות המיוחדים שיש לכל אחד בתזמורת, מחבר אותם יחד לאחדות. זאת אומרת, בעצם יש פה איזה סוג של אפשרות של ניצוח, זאת אומרת הכרעה של הקרב. כל המלחמות של עם ישראל בשביל מה הם? כדי לגלות את הנצח. זאת אומרת, יש מצב שאני מנצח אותך כדי להוכיח שאני יותר חזק ממך. כי אני דואג לעצמי, אני לוקח את הנפט שלך, אני לוקח את האדמה שלך, אני דואג לעצמי. זה הניצחון השלילי. ויש ניצחון שנובע מתחושת נצח. כדי שיפגש האור האינסופי עם העולם, יש צורך לפעמים להוציא מהמשוואה גורמים שחוסמים את תופעת הנצח. אז זה ניצחון שמאפשר נצח. זה מוזיקה. במוזיקה המנצח יוצר אחדות בין כל הכוחות כדי שתשמע מוזיקה. אומר הרב קוק שכדי שתהיה מוזיקה צריך שהאדם ינצח בתוכו את הכוחות שמונעים נצח. הוא צריך לתקן את המידות שלו. כי תצא למלחמה על אויביך, תנצח, ואז יש מוזיקה פנימית בתוכך. אתה מוזיקאי. כל הכוחות שלך עובדים בהרמוניה. מתרחשת מוזיקה. זה מה שנקרא שיר. מה זה שיר? שכל, יכולת, רצון. הרצון שלנו הוא נובע מהאינסוף, מרצון השם. בתוך כלים, בתוך יכולת. מה מאזן בין הרצון והיכולת? השכל. הכוח לאחד בין הרצון והיכולת. התפקיד של עם ישראל זה להיות השכל הזה, המוח הזה, שמחבר בין רצון השם לגוף האנושי, לגוף העולמי. ואז יש שיר, יש ניצחון. אז יש כאן איזו מציאות של ניצחון על כל מפגע. מפגע זה חסימה להופעת האור האלוקי. עם ישראל בסופו של דבר מנצח את כל המפגעים האלה, שהם מתגלים בצורה עליונה בעם ישראל, שמפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. מי שמסתכל על התופעה הזאת שנקראת עם ישראל לא יכול שלא להתפעל. צריך להיות אטום או רע לב אמיתי כדי לא לראות מה זה עם ישראל. זאת אומרת, מסתכלים על עם ישראל לאורך ההיסטוריה ועל ההשפעה שלו על העולם, על האנושות. יש איזה מישהו, הרב של אנגליה, שהוא כתב ספר שנקרא המחשבות הישראליות, והוא מלקט שם אמירות של גויים על עם ישראל. מדהים, כל מיני אנשים מאוד מפורסמים שאומרים, תשמעו, עם ישראל אין עליו, כאילו זה הדבר הכי מדהים שקרה לאנושות אי פעם, עם ההשפעה הכי גדולה על האנושות, וסליחה, לא בהייטק ולא בכדורסל, בסדר? אלא בהשפעה המוסרית, הרוחנית, אין דבר כזה. זאת אומרת, כל האנושות מושפעת מעם פצפון, באמת פצפון, אנחנו לא כל כך הרבה, אתם המעט מכל העמים, וההשפעה שלנו על האנושות היא ענקית, עד היום, כל ההיסטוריה. כנסת ישראל היא גילוי זרע השם בעולם. יכול הקדוש ברוך הוא זרע פה זרע, שממנו צומח רצון השם, צומחת ההופעה האלוקית. יד השם בהוויה. בבניין הלאומים. ואת כל המציאות כולה נבנית סביב המוח הזה, סביב הנקודה הזאת, נקודת ההתחלה הזאת, שממנה האנושות מופיעה בעצם, חיה. ויש לה בוודאי יחס גדול עם כל משהו יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם, במצוי כולו, בכל היקפו, הגשמי והרוחני. באופן אחר אי אפשר לחשוב. ואת עם ישראל קשור לכל קודש. מה זה קודש אמרנו? רצון השם. מה זה קדושה? גילוי רצון השם. כל מה שיש בו קדושה, עם ישראל שם. כל מה שיש בו כמיהה לקודש, עם ישראל שם. נשגבות, כן? זאת אומרת, כל המציאות כולה, יש לה נקודת אמצע. מה זה אמצע אמרנו? זה תמיד נקודה סופית אינסופית. האמצע של היקום, של ההוויה כולה, זה כנסת ישראל. זאת אומרת, אנחנו כעם ישראל, אפשר להגיד, בנקודה שהיא מרכז היקום. כמו שאבן השתייה היא נקודת המפץ הגדול. שם התחילה המפץ הגדול. זאת אומרת, זה נקודה פיזית, גיאוגרפית, שהיא בעצם מתוכה כל ההוויה הזאת מופיעה. זה נקודת החיבור בין האינסוף והסוף. אז למדנו עכשיו כשני סעיפים. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, היא נקודת ההתחלה, והיא בעצם לכן גם מכילה בתוכה את כל היש. הראשית הזאת היא ממנה הכל מופיע. אז היא גם נקודת ההתחלה, והיא גם בפועל, כשזה מופיע בעם ישראל, אנחנו מכילים בתוכנו את כל הכוחות, את כל מה שיש בהוויה. ואנחנו מחברים את כל ההוויה חזרה לבורא. כן? שאלו. דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, שהמוח שלנו בגדול הוא תמצית של כל הגוף. זאת אומרת, אין חלק בגוף שלך שאין לו נציגות במוח. עכשיו, המוח הוא קטן לעומת כל הגוף. אבל הקטן הזה הוא מכיל את כל הגוף כולו. זאת אומרת, מה שאני עושה עם האצבע פה זה במוח פה. אני עושה ככה זה במוח שם. במוח שם. בסדר? זאת אומרת, המוח שלנו, כל הגוף מתומצת בו. בסדר? והוא גם משפיע על כל הגוף. זאת אומרת, המוח הוא נקודה מאוד מרכזית בגוף האנושי שלך. עם ישראל הוא כביכול איזה סוג של מוח באנושות. מה שקורה באנושות שם משפיע על עם ישראל. מה שקורה בעם ישראל משפיע על האנושות. בסדר? אותו הדבר, בבחינה אחרת. יש גם מוח בלב. אתה יודע מה? גם מוח בכבד. זאת אומרת, יש גם בלב סוג של מוח. המוח הוא לא רק בראש, יש גם בלב 500 מיליון תאים נוירונים שעובדים שם ומשפיעים על הרצון שלך להתקרב או להתרחק מדברים, משפיע המון על הרגשות שלך. כן? זה הפרשה של חומרים, אצטיל חולין ועוד כמה חומרים שגורמים לנו, גבה וכך הלאה, שגורמים לנו לרצות להתקרב, להתרחק, זה גורם להתרגשויות. בסדר? אז גם הלב הוא סוג של מוח. בסדר? ההתרגשות או הרגש מהו? זה הרצון להיות מחובר. שורש כל הרגש בעולם מהו? כנסת ישראל. כי זה הרצון להיות מחובר לאינסוף ברוך הוא. לכן הרגע זה גם כן כוח ענק של הרצון להיות קשור לאלוקים. ולכן זה מוח, לב, זה לא הנקודה המרכזית, גם בתוך המוח זה יכול להיות ההיפותלמוס אם תרצה, שהוא ממש תמצית של כל הגירויים, לא בסדר, זה לא משנה. זה לא אוזן הכוונה, כן? הכוונה אותם חלקים באישיות שלנו, בגוף שלנו, שהם תמציתיים, שהם מרכזים בתוכם את כל ההשפעה על כל הגוף. שניהם צודקים, זה לא נפקמינה. זאת אומרת, זה גם וגם. זאת אומרת, זה גם מוח, זה גם לב. לכן אנחנו לב באיברים, אנחנו גם... הרבה פעמים כשחכמים מדברים על הלב, הם מדברים על הבחינה של הבינה, ועל המוח על הבחינה של החוכמה. אבל גם במוח יש חוכמה ובינה. אז זה לא ממש משנה. זאת אומרת, לב מבין. מה הכוונה? יש בלב איזה תובנה, איזה חיבור, איזה קשר. אבל בסדר. זה בחינות רוחניות מסוימות שכרגע לא נראה לי שצריך להיכנס אליהן. מה המדרגה של מוח ושל לב? שתיהם נכונות. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. לכאורה הגדרנו, מה? הגדרנו נקודת המפגש בין הבורא והבריאה, לא? לא הגדרנו כלום. זה כמו להגדיר את האמצע. תגדירו אמצע. אפשר להגדיר אמצע? ניסיתם פעם להגדיר אמצע? מה זה אמצע? אי אפשר להגדיר אותו, למה? כי הוא אינסופי. כי כל אמצע שתמצא יש לו אמצע. ובעצם האמצע הוא נקודה אינסופית שאני יודע שהיא נמצאת בתוך המרחב. אבל האמצע הוא נקודה אינסופית. אז אני יודע להגיד שאמצע הוא נקודת מפגש בין האינסוף והסוף. זה אפשר להגיד על כנסת ישראל, ודאי. אבל אי אפשר להגדיר אותה בגבולות ידועים. זאת אומרת, זה לא דבר מסוים, זה לא דבר שיש לו איזה נפח או איזה... כוח חיים מסוים דווקא, זה דבר שהוא כולל הכל. לכן אומר הרב, אי אפשר להגדיר אותה, כי היא כוללת את הכל. אמרנו, היא תמצית כל היש. היא תמצית כל החיים שיש ביקום. ואת אם עכשיו, באיזשהו כוכב רחוק קורה משהו, זה משפיע עלינו. ואם עכשיו קורה משהו בעם ישראל, זה משפיע על כל החייזרים שגרים בכל המרחב. בסדר? אנחנו בעצם תמצית של הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. זאת אומרת, עוצמת הגעגוע הישראלי לאלוקים היא הכי גדולה ביקום. למה? כי אצלנו העוצמה הזאת יכולה גם לבוא לידי מימוש, ולכן אנחנו הכי הרבה כמהים לאלוקים, כי אנחנו יכולים לממש את הכמיהה הזאת. זה לא משהו שהוא דמיוני. אמרנו, כל הבריאה מתגעגעת לאלוקים, לכן גם עובדים עבודה זרה. אבל כלות הנפש הישראלית היא הכי גדולה. הכל מיוסד על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגם. עם ישראל מרגיש מתיקות, נועם ותענוג. המתיקות היא אצל חכמי ישראל ביטוי של שפע, של חסד, לעומת החמיצות שהיא דין, חמץ. ואת המתיקות יש בה איזה בחינה של שפע. כשאוכלים משהו טעים וטוב, יש איזו התרחבות של הלב. ואת המתיקות היא בחינה של חסד, עולם חסד ייבנה. ואת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה פה שפע. לכן הביטוי מתיקות, עם ישראל מרגיש מתיקות, עוד שנייה, הוא מרגיש נועם. מה זה נועם? מה זה נעימות? למה טוב להיות פה? יש פה הרבה בעיות, לא? אז למה טוב להיות פה? כי יש אפשרות לחיות פה עם גילוי של ה... נקרא לזה האידאל העליון. זה הנועם. הנעימות זה המפגש עם התוכנית האלוקית של העולם. זה הנשמה. אומרת, כשאנחנו מדברים על נועם, אנחנו מדברים באמת על המצב האידיאלי. מי יכול לממש את המצב האידיאלי או לגלות את המצב האידיאלי לעולם? עם ישראל. אנחנו חיים נועם ואנחנו חיים תענוג. מה זה תענוג? מה זה עונג? כמו שחזל אומרים, עונג זה ראשי תיבות עדן, נהר, גן. מה זה עדן? הדבר הכי עדין. מה זה הדבר הכי עדין? לא גס, לא מגושם, לא מחוספס. מה זה העדינות? אומרים חכמים שהעדינות זה המפגש עם עצם הרצון האלוקי. זה עדין מאוד, זה למעלה, זה הרבה יותר עמוק מכל הגשמיות שנובעת מזה בסוף. ואת העדינות, דרך אגב, גם בחיים שלנו, כשאנחנו עושים דבר עדין, אנחנו מרגישים שזה עולה קומה בנפש. זה נהיה יותר רוחני. אפשר לאכול, אפשר לדפוק מסמר. אחד תופס מסמר, מרביץ. לא בצורה עדינה, זה גסות. איש מקצוע, אתה רואה אותו איך הוא מחזיק את המסמר, מרביץ את זה, אתה כבר אומר, זה אומנות, זה... אתה רואה איך הוא עובד, זה... מישהו, באמת יש... יש פה איזה... כמעט משהו רוחני בעבודה שלו, כן? יש איזה... זה עדין יותר. ככל שהדבר יותר עדין, יותר עדין, יותר עדין, הוא נכנס לעומק, לשורש של כל הדברים. השורש של הכל זה רצון השם שיהיה עולם. זה נקרא עדן. והעדן הזה זורם בנהר לתוך הגן, לתוך העולם, לתוך המציאות. מי שחווה את החוויה הזאת, חווה תענוג. מי שחווה את החוויה של רצון השם מופיע בחיים שלו, עשה רצונו כרצונך, הוא חווה תענוג. אז עם ישראל חווה, כן? הכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים של כנסת ישראל, על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיו של הנועם הזה. הנועם הזה שואב את כוחו מהעדן, אמרנו עדן נהר גן, הנהר הזה זה בעצם הנועם הזה. כן. של מה? הוא לא מה? למה אומרים כלות הנפש? האם זה מלשון כליון או זה מלשון אחר? למשל כשהחתן מתחתן עם הקלה זה בגלל שהיא מתקלה, זה החומר מתקלה, יש בצבא ציוד מתקלה, לא צריך להחזיר אותו. קלה זה ציוד מתקלה? מה זה קלה? זה כליון? מה אתם אומרים? מה? תכלית. נכון, משהו מתכלל. נכון. זאת הכלות הנפש זה בעצם איזה מצב של כמיהה עצומה לתכלית, להגיע למטרה של הכל. אם לא מצליחים אז זה מחלה אותנו, זה נכון. זה פעולה שעובדת הפוך גם. אם מישהו לא מצליח להתקדם לתכלית, אז הוא מרגיש שאין טעם, אז הוא מתקלה. מה? הכל וכלום, נכון. מה לא הבנת?
מה זה הנועם בתוך העולם?
המטרה של הכל זה הרצון האלוקי שיהיה עולם, שיהיה לו טוב. זה נקרא עדן. זה עדינות. זה נקרא גם בכל מיני מקומות חוכמת השם. הנועם זה כשהמטרה הזאת רוצה להתממש, צריך תוכנית אלוקית אידיאלית של העולם. כל מפגש עם התוכנית הזאת היא הנועם. בסדר? זה נקרא גם תשובה. זאת אומרת, לחזור בתשובה זה לחזור לתוכנית האידיאלית של עצמך. כשהעדינות זורמת דרך הנעימות הזאת לתוך המציאות, זה תענוג. זה עונג. בערך. והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית, מתגלה היא בכל פינותיה, מתגלה בתורה ומצוות, מתגלה במוסר ונידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לאל חי. זאת יש כאן שוקה לריבונו של עולם בהתלהבות נפש אמיתית. זה מה שהמלאק מנסה לקרר בנו, את ההתלהבות הזאת, את האש הזאת. כן? אז בעזרת השם פעם הבאה נצטרך ללמוד קצת מה זה כל הפירוט הזה, תורה ומצוות, מוסר, מידות, התעלות נפש, שירה פנימית, קדושת החיים, צמאון אין חקר. יש כאן כמה וכמה דברים שבהם יש איזה שוקה לאלוקות. עלו והצליחו.